בשלב, כל הבחינות, מאוד בעריכות, ואני מתאר עצמי שכבר ישבתם על זה כמו שצריך, שיעור אחרי שיעור, וצפיות. ודאי קשה מאוד לתמצת את כל מה שנמצא פה בבת אחת. ננסה בכל זאת למקד את הדברים, אולי יהיה לכם איזושהי תוספת מהסיכום הזה באיזושהי צורה. קודם כל, אנחנו רואים מעל עניות דעתי שבניית הדברים, אנחנו מתייחסים לפרק י' עד י' ג', יש פה בנייה של דברים ביתר התמקדות ויתר התמקדות, והעמקה לפנים מהעמקה, מרן בונה את הדברים בדרך האופיינית שלו. כאשר פרק י' התפקיד שלו יותר, זה בעצם לבנות את ההכרחיות, מכל מיני כיוונים של המקום המרכזי שעם ישראל תופס בכל המציאות, בקיומה של המציאות, בשלמותה של המציאות, ומצד שזהו ייעודו של עם ישראל, זה תפקידו, זו הגדרתו, ומילא בעצם הוא יותר כמענה על השאלה שהוצבה בתחילת הספר. האם באמת יש סכנה חס ושלום לקיומם הנצחי של עם ישראל? כאן באה התשובה, אחרי כל מה שראינו, את כל הגלויות, כל החורבן וכו' וכו', שבעצם הכל שב להתבסס באופן הכרחי על כך שעם ישראל היא האומה שאין המציאות יכולה להתקיים מבלעדיה בשום אופן. וכן, המהר"ל מעמיק ובונה את הדברים, אבל כל הבנייה היא יותר בכיוון הסובב, כל הצדדים הגשמיים והרוחניים של המציאות, אין להם קיימות, אלא מכוח שעם ישראל ימשיך ויוסיף להתקיים כלב ליבם וכפסגתם של כל הנמצאים. זה מהר"ל בונה כל יחידה לחוד, אז הוא בא לנקודת הראשית של פרק ג', שבעצם אין אפשרות להבין איך העולם בתור מציאות מוגבלת, איך היא יכולה להיות מחוברת כיצירה של אמונו של עולם, וכדבר שממשיך להתקיים תוך כדי שהוא מחובר לריבונו של עולם, אם לא תהיה בעולם כתובת שממשיכה את ההופעה האלוקית במציאות. זה מציאות, זה עולם הזה, זה עולם גשמי, אבל יחד עם זה יש בו מה שהמהר"ל קורא ראשית, להיכנס לזה, להרחיב את זה שוב, אין כאן כל כך אפשרות, אבל הנקודה הנצחית, הנקודה האלוקית בעולם משתמרת דרך מה שעם ישראל בכל תוכן חייו הוא מגלם ומקפל את מה שהאלוקות איננה מנותקת מן העולם. העולם הוא רוחני אלוקי יחד עם זה שהוא בעצם גשמי וטבעי לכאורה. אז הוא בא ואמר, עם ישראל בעצם לא היה אף פעם עם, זה שייך לפרשיות השבוע שלנו, לא נגמרה הופעתו אלא על ידי מעשה השם. הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. זאת אומרת, מבחינה היסטורית אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא החותם וגומר את הופעתנו. אם כן, ברור שההופעה שלנו בעולם קשורה בשמו יתברך. אנחנו מופיעים כאומה בעולם יחד עם ריבונו של עולם. טוב, זה עדיין לא מוסבר, אבל זה בעצם נקודה מסמנת מאוד בולטת. עוד נקודה, נקודת התורה, שהיא מיוחדת אך ורק לנו, מאוד מורחב בתפארת. הנקודה של התורה, כאן זה מקוצר, צלם אלוקים שבאדם, דווקא בעם ישראל, אתם קרויים אדם, עוד יותר קיצוני, אין אנושות שלמה ואין קומת חיים שלמה בעולם בלי עם ישראל. אז אם כן, יש עוד ראיות על הקיימות של עם ישראל על ידי ריבונו של עולם, ראיות באריכות. וכאן בעצם מה שכבר מתחיל להיות מסומן, שאם ככה, אם ככה, שבעצם אין אפשרות בלי עם ישראל, אז מה אנחנו מסבירים את עובדת הגלות? הגלות לא מבטלת, לא מוחקת את ההכרחיות של עם ישראל בעולם. אבל אפשר היה עדיין לומר שבתקופת הגלות יש ניתוק מסוים. אין שכינה בתוכנו חס ושלום. באותה תקופה אנחנו כביכול מחוברים פחות עם ריבונו של עולם. זו תקופה שבה לא מתאפשר לראות איך אנחנו באמת באמת עמו. אבל מכיוון שבטווח ארוך, בתוכנית כללית של המציאות, אי אפשר להשאיר את המציאות מבלבנו, אז זה מבטיח שאחרי, אחרי, אחרי, אנחנו נגאה. ולא תהיה ביטול לאומה ישראלית, אבל מי אמר שהשכינה ממשיכה להיות מחוברת אלינו גם אז? אז כאן אומר המהר"ל את העניין של המפתח פלטרין קטנה. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להיות מנותקים, גם בגלות אנחנו מחוברים ועוד יותר. כמו שהוא אומר, שכינה עמנו דווקא בגלות במובן מסוים. אבל כאן איך ההסברה? יש כאן יותר את הדבר הזה, השכינה למרה שותף של חולה, יותר מובן זה שכאן צריך יותר אחריות ושימור ורבותה לשמר את השראת השכינה גם במצב ההוא. למה זה כן אפשרי? משום שאם אתה בא ואומר שאין עולם ואין אנושות בלי עם ישראל, אז גם במצב של הגלות המשוואה הזאת מוכרחה להיות קיימת הלאה. אבל עדיין לא הגענו אל הלב, הלב היותר עמוק, הוא מוסבר דווקא בפרק הבא, פרק י"א. וזה חוזר אחורה להסביר מה, למה באמת בגלות לא רק שזה ממשיך ריבונו של עולם להיות מחובר איתנו, זה לא שייך שיהיה משהו אחר. בפרק י"א ברור ש... גם פרק י' המהר"ל מתכוון לזה, אבל זהו מאוד אופייני להסברה של המהר"ל, שהיא נאחזת במאמרי חז"ל, מגלה את העניין מכמה צדדים, מרגילה אותנו למושגים, יותר ויותר מעכלים אותם, אפשר להגיד את הדברים בצורה יותר חדה ויותר עמוקה. למעשה זה אותו יסוד בהסברה יותר מבפנים, הסברה שאני קורא לה הסברה של מהות. פרק י"א הוא בעצם מתחדש אותו יסוד של המהות, נותן משמעות חוזרת לפרק י' ואי אפשר, אז גמילה כל הראיות וכל הנקודות שפרק י' מקבלות משני ערך ומשני משמעות. וכשאתה בא ומסתכל למשל פרק י' על כל מה הקיום המופלא של עם ישראל בגלות, על כל הגילויים המופלאים, את כל קידוש השם שעם ישראל עושה בכל הגלויות, וכל התפקיד שעם ישראל לכאורה רואים שממלא כשליח בין אומות העולם, אתה יכול לומר, כל זה רווחים אגב אורחה. כן, נכון. אבל אחרי שאתה בא ועומד על הנקודה העמוקה, שפרק י' א', אז ממילא זה מתבקש. כל מה שאנחנו רואים כאן זה מתבקש ממילא, זה עצמותי. תכף נחזור אחר כך. בפרק י' בפרק ממש מיוחד במינו, אולי משום שהוא כל כך עמוק ויסודי, הוא נוגע לכל דבר בתורה ובמציאות החיים שלנו, לכן המהר"ל מדגיש את הדברים, מבליט את הדברים, מראה אותם מצידי צדדים. בנים אתם לשם אלוקיכם. כלומר, יש פה נקודה של יצירה אלוקית מיוחדת במינה. עם ישראל נוצר בצורה מיוחדת במינה, הוא נכתב להיות אומה בצורה מיוחדת, והיצירה האלוקית היא מיוחדת על כל מטבע החיים הלאומי שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא רק מיוחדים בתורה שלנו, ולא רק מיוחדים במה שסנו נגיד, הצלחנו להוציא מקרבנו הכי הרבה נביאים או חכמים או אנשים גדולים, איזה מובן אחר. אנחנו מיוחדים בעצם היצירה הלאומית שלנו. יש פה דבר מיוחד שנקרא בחירה אלוקית באומה. בחירה אלוקית באומה שהיא בעצם בחינה של יצירה, תכנון אלוקי מיוחד. התוכנית האלוקית הזאת היא כביכול לא מתחילה ולא מתנהלת בצורה אנושית רגילה. זה לא דומה לכל מיני דברים שמתפתחים בדרך אנושית רגילה. הרי כל ההישגים של האנושות, בכל תחום שתרצו, הם מתגלים בדרך טבעית. האנושות מצמיחה מתוכה אנשים גאונים, אנשים מיוחדים וככה, או אנשים שעולי דרך, אנשים יוצרי מהפכות וכו' וכו', וככה העולם מתקדם ומעכל או לא מעכל, וכל זה העולם מתקדם בדרך, בהתנהלות יותר טבעית. פה הייתה בחירה אלוקית באברהם, באופן מיוחד, בצורה כזאת שיהיה פה, תהיה פה אומה שגדורה במטבע הכלל שלה, במתכונת של כאילו גנים אחרים. זו אומה שהיא כולה חטיבה אלוקית מראש ועד סוף. גם הכי מתאים לזה, המשפטים פורסמים של רב, רב קוק, מנסח את הדברים בצורה מאוד מאוד חריפה וברורה, הרב כותב שעם ישראל נקרא אומה בשיתוף השם, הרב כותב ברוחות ישראל, הרב אומר, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, תמצית ההוויה כולה, בעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. כלומר, יש פה בעצם, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, יש פה אומה שנוצרה מכף רגל ועד ראש במתכונת שאומנם דומה חיצונית לשאר העמים, אבל היא בעצם כל הגדרתה כאומה, כל תוכן חייה, הם באופן מהותי יצירתי שונים, הם אלוקיים בכל מהותה. לכן גם האומה הישראלית היא כזאת, וגם התורה היא כזאת, שלא תאמר שכן, יש לנו גם תורה, לכן, כמו שאמר פרק י', אי אפשר בלי עם ישראל, כי בלי עם ישראל לא יהיה תורה, ואם לא יהיה תורה, העולם לא יכול להתקיים, אז זה מין דרך כזאת מסובבת. אז זה לא רק שעם ישראל זה הכתובת היחידה שמסוגלת לקבל תורה, אלא אנחנו, כמו שאנחנו אלוקיים, בעצם היצירה שלנו, זה נחקק בנו כמציאות חיים, אנחנו נחקקנו כאומה, אומה רוחנית, אומה שהקדושה היא בעצם היצירה שלה, גם התורה, קיבלנו אותה בעצם היצירה שלנו. גם אם זה לא היה באותו שלב, הייתה קודם יציאת מצרים, אחר כך הייתה מתן תורה, היה מתן תורה, אבל גם מתן תורה ניתן בצורה כזאת של אונס, כמו שהמהר"ל כאן מסביר, שהאונס והכפיית ההר כגיגית, פירושו שזו גם כן יצירה אלוקית. יצירה אלוקית, כלומר, התורה לא מושגת ולא מתקבלת אצלנו רק מכוח הסכמה שהאומה הסכימה. כמובן, כל הכבוד, אמרנו נעשה ונשמע. עמדנו על כך שאנחנו שייכים לתורה לא בבחירה, אלא מעל זה. נעשה ונשמע, כי כל מהותנו חפצה בזה, לא רק בהכרה שכלית, אלא במשהו יותר עמוק. אבל אפילו ההסכמה של נעשה ונשמע, ועדיין הסכמה שיוצאת מפה אנושי, אפילו פה אנושי כלל ישראלי. אבל היצירה שהתורה חקוקה בנו, זו יצירת חיים, כמו שאדם לא יכול לעשות הסכמה באיזה מתכונת האיברים, והיצירה הגופנית שלו ייבנו. ככה עם ישראל לא יכול היה לבוא באיזה הסכמה משותפת, באיזה צורה, יהיו משפטי הקודש של התורה ארוכים ומותאמים אל החיים שלנו. זוהי חקיקה, זאת יצירה רוחנית אלוקית. וזו אותה יצירה עם גילויה של הבחירה האלוקית בנו. זה לא מעלות, 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 מעלות שיש בעם ישראל רצף דבר, כל מיני דברים שאתה יכול לומר שמחמתם העולם לא יכול להסתדר בלי עם ישראל. זה הכל ממש אותה חטיבה. אתה בא ואומר שיש לעולם לב מקודש, לב שבו כל המציאות דרך המשקפיים שלו נראית משהו אחר. יש בעולם עם שאיפה שהוא הולך, ריבונו של עולם הולך, ויש פה חטיבת חיים שבאה כביכול המציאות חיה בצורה, בספירה אחרת, מציאות אחרת, אטמוספירה אחרת אנחנו חיים, אטמוספירה רוחנית, אטמוספירה אלוקית. אז זה אצלנו מציאות אחת. התורה, מציאות החיים, הקדושה, וגם התפקיד שאנחנו ממלאים במציאות, הכל נובע מזה. אז זה בא והולך מאיתנו אל המציאות, המציאות אלינו זה אותו דבר, זה אותה בחינה. אתה בא ואומר שאנחנו מקפלים בתוכנו, אם אנחנו מסכמים את המשפטים של הרב בורות ישראל, יש כמה צדדים. אתה יכול לומר שאנחנו הכתובת לכל דבר טוב בעולם מוכרח לעבוד דרכנו. אתה יכול לומר בצורה אחרת, שאנחנו אוחזים את ההופעה האלוקית, מתוך זה אנחנו מאירים כל דבר בעולם. שכינה זה כנסת ישראל. מכל כיוון שלא תלך, זאת אותה אמת. לכן בא והבא המערב אומר, אמנם הוא מפרט את זה לשלוש סיבות בסוף פרק י' א', אז זה נראה שהוא פעם כמותי ורב צדדי, אבל כל הצדדים האלה אחד הם. אם אתה בא ואומר שיש כאן שלוש סיבות, סיבה אחת היא בעצם קבלת התורה, סיבה שנייה הראשית, והסיבה השלישית, שלמות הבריאה, צלם אלוקים שבאדם. כל הבחינות האלה, באמת, איך שהמהר"ל מסביר את הדברים, הם באמת צדדים של אותה אמת גדולה. וכאן המהר"ל מתכוון שבאמת זה לא רק מצד הכרח המציאות שאנחנו לא יכולים לאבד את עם ישראל בעולם, ואתה בא ואומר שבעצם כאן העולם מקבל את פרצופו השלם, את פניו האמיתיות, את גודלו, את פסגתו. כל מה שהמהר"ל אומר כאן כהכרח, זה מתפרט בתפארת כמכתיב את כל אופי החיים שלנו, שכל אופי החיים שלנו יש להם הכוונה אלוקית, גם מצוות התורה הם דרכים, דרכי הופעה של ריבונו של עולם, גם הסדרים שבהם אנחנו חיים את הדברים, הכל תואם את רצון השם, את ההופעה האלוקית. בתוך זה כמובן המהר"ל מחבר לנו הכל מכל כל. המהר"ל בא ואומר שבאמת צריך להסתכל על עם ישראל, בנים אתם השם אלוקיכם, ובוודאי גוזר הסתכלות אחרת על סגולת ישראל, גוזר הסתכלות אחרת על כל יחיד ויחיד מישראל, שהוא קרוי בן בכל מצב שהוא נמצא. זה בונה הרבה דברים, כמו שהרב אומר למשל באורות ישראל, פרק ד', אהבת ישראל. אהבת ישראל היא לא רק דבר של מידות נפלאות, להסתכל בעין טובה על כל יהודי, אלא אהבת ישראל זה נגזרת ממה שכל אחד ואחד מישראל הוא בעצם נטף או צינור הופעה של ריבונו של עולם בעולם. כל אחד מישראל הוא אות בתורה, הוא חתיכה של שלמות, הוא חתיכה של הופעה אלוקית, הוא איבר כזה. וזה מעבר למה שניתן לראות במעשיו או באיזושהי בחינה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, במובן זה, שכמו שאמר מישהו מחוכמי אומות העולם, אני רואה יהודי, אני רואה נצח. לא רואה רק נצח בזה שהוא בן של בן של בן, או אבי של אבי של אבי של מה, אלא בעצם יהודי הוא חתיכה של נצח. יהודי חי בעולם אטמוספירה אחרת, אטמוספירה של תקווה שלא נגמרת, של ערך חיים שאין להם רק מתכונת של משהו קצוב, משהו מוגבל, אלא ערך חיים שמוכרח להיות יושב על ערכיות, על, וזה בעצם מציאות החיים שלו, הרבה מעבר לכל מה שתשפוט אותו על פי מעשיו, או על פי הקשרי החיים שהוא נמצא בהם, או על פי כישרונותיו, או משהו אחר. הוא חי בעצם יסוד אחר לגמרי של העולם. הרב מרחיב את זה מאוד באורות, הרב מסביר מדוע אומות העולם לא נמצאות שם באותה נקודה. הרב מסביר שבעצם, זאת אומרת, המיוחד כאן, זה מה שכאן רואים גם כבר במערל, שאומנם באמת נכון לומר שעם ישראל זאת יצירה אחרת לגמרי, זה נכון. מצד שני, אנחנו רואים, כשאנחנו מסמנים את המעלות של עם ישראל, אנחנו רואים שאנחנו, אתם קוראים אדם. מה זה אומר? זאת אומרת, חלק מהמעלות שלנו הן מעלות שבמקור לא היו אמורות להיות דווקא שלנו, היו אמורות להיות נחלת העולם כולו. וכשאתה אומר שאנחנו הראשית של המציאות, אז אנחנו בעצם, למה אנחנו משמשים באותו זה? אנחנו משמשים בעצם מין גורם שמייצג את השלמות שתמונה בעולם כולו. שדווקא דרכנו היא מופיעה בדרך הכי טובה, הכי שלמה. אבל זאת אומרת, החידוש בעצם היופי של המציאות, שבמציאות של עם ישראל היא, קודם כל תסתכל על עם ישראל במשקפיים אחרות לגמרי. זה דבר ראשון. אתה צריך לדעת שפה הכל גדול, הכל שונה, הכל אלוקי. אם אתה תנסה למדוד את עם ישראל, מהכיוון האנושי תנסה להסתכל. אז מה תגיע? למקסימום לדברים של הבדלים כמותיים. אנחנו קצת יותר בתחום הזה או בתחום הזה או בתחום הזה משאר העמים. אז לכן צריך לרומם אותך, צא מהצטגנינות שלך, מעבר לכוכבים, מעבר לכל התפיסות האנושיות, תסתכל במבט אחר לגמרי, המבט של ריבונו של עולם, המבט של העניין האלוקי, כמו שאומר הכוזרי, תסתכל מצד, מה, מצד ריבונו של עולם, בחר בנו לכולם את עולם תורתו מיוחס ריבונו של עולם, אתה צריך להסתכל על עם ישראל באמת, כהופעה של ריבונו של עולם, הוא, שמנו קראת בשמך, אנוכי, אנא נפשי כתבית יעבית, את עצמי כתבתי ונתתי בתורה, אנחנו באמת חטיבה אלוקית, איננה מחולקת מן האלוקות כלל, באמת זה אנחנו. מצד שני, זה שאנחנו כל כך, כל כך עליונים, המהר"ל בתפארת אומר, יותר ממלאכי השרת, הרצ"ל היה אוהב להביא את המדרש הזה שאומר, שחיה אחת יש ברקיע, וחקוק על מצחה ישראל, שאומרת ברכו את השם המבורך, וכל מלאכי מעלה ומעט העונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ועד, אנחנו איזה מין ציור רוחני כזה. אנחנו מין השליח ציבור של כל ההוויה, כולל המלאכים, וכל כל, כל האידיאלים, וכל דרכי הופעה בעולם, בעצם שרים יוצאים מן הכוח אל הפועל דרך הצינור שלנו, מה שיעקב אבינו רואה בסולם, מלאכי השרת עולים ויורדים בסולם, עולים ויורדים בו, עולים בו, מי זה בו? אז המשלחיים אם אני מפרש, הסולם זה יעקב אבינו, בעצמו, עם ישראל הוא הסולם, שכל המלאכים יוצאים ובאים ממנו, כל ההנהגה האלוקית יוצאת ובאה ממנו, נכון, אז אנחנו בעצם איפשהו משהו שמיימי כזה מצד אחד, מצד שני, בין המעלות שמציינות אותנו זה שאנחנו פסגת הצלם אלוקים שבה אדם. אז אנחנו האדם הכי מובחר. אנחנו החלק שלהם, של הבריאה הכי מובחר. זה נכון, משום שבעצם אנחנו כן שתולים במציאות, ואנחנו בהחלט כן חיים את העולם הזה כעולם הזה. וזה עיקר החידוש, שדרכנו העולם מבטא את שלמותו. ואנחנו בעצם מוצאים מן הכוח אל הפועל שלמות שכבר גנוזה בעולם עצמו, בעולם בכלל ובאנושות בפרט. שכל השלמות הזאת בעצם זה התכלית המכוונת מראש, הדת הדאחי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אז אם כן, גם זה נכון, גם זה נכון. וממילא יש דרכנו קשרי גומלין של השפעה וקיימות גם לכל המציאות, גם למין האנושי, גם לכל הבריאה, כי אנחנו לב כזה, לב סגולי כזה של כל המציאות. בית מבית מגימל הם יותר טעונים הסבר, כי פה בהם הוא מערל יותר מקצר, וצריך להבין מה עוד נשאר להוסיף אחרי כל מה שהמערל לימד אותנו. ושוב, אני אומר, ודאי בכל זה אפשר עוד להרחיב ולעבוד ולמדוד, להבין יותר, אבל אנחנו כאן מקצרים. בפרק י"ב, הדבקות, שיש לישראל בשם יתברך. אתם הדבקים בשם אלוקיכם. אז בא המהר"ל ואומר, זה פרק מאוד קצר ומאוד חריף, דבקות מכל צד, זה דבקות גמורה. ישראל דבקים בו לגמרי, עד שמצד דבקות זה מקבלים מן השם יתברך כל מעלה קדושה. כאן צריך להבהיר שאנחנו לא רק, איך אומרים, יצירה כזאת שבמסגרת החיים הכללית שלה אנחנו אלוקיים, מסגרת החיים הכללית שלה אנחנו הכרחיים למציאות, מסגרת החיים הכללית שלה היא מעבר למה שניתן להיות נמדד בכלים אנושיים או בשום קטגוריות ממוחות. לא רק זה, אלא אנחנו אלוקיים בכל צד, בכל בחינה, בכל ההתפרטות של התורה, בכל משפט של תורה, בכללים של התורה ובפרטים של התורה, ובניסתר שבתורה ובניגלה שבתורה, ובהלכה ובהגדה ובנבואה ובכל בחינה, התוכן החיים האלוקי נמצא בשכל וברגש. הכל נקבע כחטיבת חיים אלוקית. מה משמעות הדבר הזה? משמעות הדבר הזה היא הן לגבי הבנה של כל ציווי וציווי בתורה, וכמו שכבר הכוזרי בעצם, המהלך כאן מאוד מקביל, הכוזרי אומר שגם שם, אחרי שהוא בא ומחדש במאמר ראשון, את כל הסדר שבא בו אנחנו מגלים את עצמנו כהופעה של ריבונו של עולם ששכינתו בתוכנו, אחרי כל זה הוא בא ואומר שכל המשפטים שבתורה, כל המצוות שבתורה, אז אם יש את המשל שם עם הבית מרקחת שיכנס השוטר, ייקח מכל מה שהוא רוצה, לא יכוון, אז זה לא רק משום שאתה לא תצליח, אלא מה? בגלל שבעצם אותו עניין האלוקי, אותו שם השם, אותו קוד כזה, שהוא בעצם מאפשר את החלת החיבור שלנו עם ראש עולם, הוא לא נשאר רק מלמעלה, אלא הוא יורד לכל הפרטי, לכל הנפקמית, לכל השפע של הקשר של ראש עולם איתנו, הוא נמצא בכל משפט של תורה, בכל הלכה של תורה, היא בעצם נאמנה לאותו גודל חיים אלוקים מיוחד. זה לא נצר שם למעלה. זה, אז אם כן, כל סדר התורה, כל סדר, כל השולחן ערוך, אפילו מה שמגובש דרך תורה שבעל פה, דרך הבנן מתאר מדיון, וכל מה שמעוצב, וכל עיצוב החיים, הכל, והכוונה אלוקית, הכל נקרא בשם השם. גם זה, וגם כל מה שצומח ועולה בדרך של עבודה. גם התורה, גם העבודה, גם מה שצורח ועולה, מה שיותר מתאים לביטוי שאנחנו מכונים, דבקות. הדבקות פה זה לא רק הדבקות החסידית שאנחנו, אלא הדבקות פה זה חיבור, זה חיבור כזה. זה חיבור שכלי, זה חיבור אמיתי, זה חיבור של התאמה. שתי תמרות, דבוקות. שתי תמרות דבוקות, הקבלה, מצמידים. זאת אומרת, ההופעה האלוקית דרכנו היא מופיעה בצורה שלמה, גם הדבקות, וממילא גם שהופעת השכינה של ריבונו של עולם בעולם בכלל היא דרכנו. זאת אומרת, לא רק שאנחנו נאמנים לריבונו של עולם כביכול, הריבונו של עולם שמתאפשר להופיע בעולם, הוא על פי מה שאנחנו מאפשרים את הופעתו בעולם. ניתן לומר כזה דבר. עם ישראל יורד לגלות, שכינה עם עם בגלות, מה זה אומר? זה לא רק שריבונו של עולם ממשיך להיות קשור איתנו, אלא שכביכול ריבונו של עולם מצמצם את סדרי החיבור שלו עם המציאות, לידי כך, למתכונת כזאת, שאנחנו בגלות נמשיך להיות, יתאפשר גם בגלות חיבור. כל מערכת, המערכת הרוחנית, מתורגמת לכלים וערכים ואידיאלים שמסוגלים להבין בגלות שזה יותר נמוך. ממנה גם כל ההשפעה האלוקית לא רק עלינו, אלא גם דרכנו לכל המציאות, היא מותאמת למדרגה הזאת. מה שכאן יבואר, פרק ד' אני חושב, פרק ב' כבר, הכנפי החיות מתקצצו בגלות, פרק ג', כן, ב', ג', ד', הכל הנהגה האלוקית מותאמת, כי אנחנו נמצאים במצב אחר, גם שכינה במצב אחר. אלא גם הגאולה היא גאולה של ריבונו של עולם, הוא מחזיר שכינתו לציון, והקדוש ברוך הוא מכתיב גאולה לעצמו כביכול. זה ממד אחר לגמרי, זה משהו אחר. אז אם כן, כביכול, זה לא רק ש... נצח ישראל זה לא רק משום שאנחנו לא יכולים להתבטל, אלא משום שבעצם ההופעה האלוקית מותאמת לגמרי, מכוונת, מסודרת דרך ההופעה שלנו. אנחנו בעצם לעולם ההופעה שלנו של עולם המציאות. בפרק י"ג עוד יותר מחדש את זה, עוד יותר מדגיש את זה, ומגלה את מה שהוא אחר כך יסביר בסוף הספר יותר, את הייחודיות של הגאולה האחרונה. בפרק י"ג פה הוא יותר מיוחד. מה החידוש פרק י"ג? אז המהר"ל עושה הבחנה בין האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו מידת החסד, כל זה כמובן כדי להעריך, יש לזה. יעקב אבינו מידת האמת, יצחק מידת הדין. מה זה מידת הדין? כאן מתבאר שמידת הדין זה בעצם לא מעלות שאנחנו יכולים להתאתר בהן. נגיד, יש לנו מעלות שאנחנו יכולים לייחס אותן שמקורם אברהם אבינו. נגיד, מידת החסד, אברהם או אביו, אהבת המקום, אהבת הבריאות. אברהם אבינו, יקריא שם שמיים לפי כל בריאה וכו'. יעקב אבינו, מידת התורה, תפארת, טוב. אבל זה הכל מעלות. יעקב אבינו הוא כבר אבי השבטים, הוא כבר מגומר את כל הכוחות שצריכים לצאת אל הפועל בצורה מגוונת בשבטי ישראל. אבל יצחק הוא קרבית נפשי קדמה. יצחק הקדטה. יצחק אבינו, אפרו שיצחק צבור עומד על גבי המזבח כביכול, יצחק אבינו כבר בחייו, זה נכון מאוד, יצחק אבינו היה אב אמינא שהוא יעלה על המזבח. שהוא יהיה את זה, זה ניסיון העקדה, אבל מה ניסיון העקדה? יצחק לא נעקד, העי במקומו, אבל ממשיכים חז"ל לקרוא לזה אפרו שיצחק צבור ועומד על גבי המזבח כביכול, יצחק אבינו ירד מהמזבח וממשיך להיות קורבן, הוא כל חייו קורבן, זה משהו עצום, זאת אומרת יצחק אבינו מסוגל להיות חיים שלמים שהם כולם בצל השכינה כזו, בצורה כזאת, של כולם בטלים לפני הקדוש ברוך הוא. בטלים, רובן זה שהוא אצלו כביכול הצינור של השמיים והארץ יותר מפולש. בו מתראה כביכול, אין משהו מנותק. אנחנו זה הוא והוא זה אנחנו. יצחק אבינו בא, ואת הבחינה הזאת לא שומר רק לעצמו. זו בחינה שבה הוא צובע את כל מה שיש לעם ישראל בצבע אחר, במדרגה אחרת, דרך זה. זאת אומרת, כל המעלות שאתה יכול להכניס בעם ישראל מקבלות כאן מימד אחר. מהו המימד? אנחנו חיינו, חיינו, הם חיים אלוקיים, אנחנו אילה מן העלול, וזו מציאות לא רק מצד השורש, איך הופענו ואיך הראש התשבריה, אלא מצד שזו היא מציאות קיימת, מציאות קבועה, מציאות חיים. וזה מה שגם מסביר את העניין של הנפלה, לא תוסיף קום, לנפול קום בתולת ישראל. הנום שבאשרי. האשרי הוא פרק מופלא. יש פה אלפא בטא. אלפא בטא זה היקף, היקף כל המציאות. אבל ההיקף הזה גם מחבר גשמי ורוחני. ההיקף הזה שייך גם לפותח את ידיך מסביר מכל חי רצון, גם להשפעת השפע הקיומי, הפיזי, המוחשי, במציאות הנמוכה. מצד אחד, מצד שני, זה מתחבר לשורש, לאותיות התורה. הקדוש ברוך הוא משפיע את כל, את כל המציאות משמי שמיה, עד המציאות הנמוכה, כאן הוא אומר גם שלוש פעמים אשרי. אבל בתוך האשרי הזה, נון אחד, נון איננה, חסרה אות באשרי. בשפע האלוקי על כל המציאות חסרה אות. לא מופיעה האות הזאת. למה היא חסרה? כי האות הזאת היא מרכזית באותיות, בעשרות, מצד אחד, מצד שני, יש לה נטייה ליפול בסדר א'-ב', בסדר הביטוי העברי, הנון היא אות נופלת. בדקדוק הלשון היא אות נופלת. זה המציאות, היא אות נופלת. והנון הזאת, היא מייצגת את הנקודה העמוקה שלנו. ומה, איזה פסוק מתאים לזה? נפלה ולא תוסיף, איך במקור כתוב, נפלה ולא תוסיף, קום בתולת ישראל חס ושלום. זאת אומרת, מצד האות הזאת, יש כזה מצב שמתאים לנו כביכול להיות נופלים מן המציאות, בלי יכולת לקום. כי אנחנו כביכול עולם הזה עם, אבל לא לגמרי. אנחנו עורכים בעולם כביכול, אנחנו מוצנחים משמי שמיה לתוככי המציאות, לכן כביכול כלי השימור המציאותיים שמאפיינים את כל אומות העולם, שיש להם כל בעל חיים שורד בסביבה הקיומית המתאימה לו, אנחנו, העולם הזה מתאים לנו, אבל לא לגמרי. זה לא סביבה קיומית הטבעית, אנחנו כביכול באים מסביבה אחרת, ואנחנו מודרכים לחיות בתוך המציאות הזאת כביכול כדי למלא שליחות, כדי לחבר את המציאות אל משהו נסגר שהוא שורשה. ככה אנחנו קיימים במציאות. מצד זה יש לנו יכולת, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, גם יסביר. מצד זה עם ישראל הוא בעצם הראי והגלות אפשרית לו והנפילה אפשרית לו, ויכולת התגברות מצד האומות יש אפשריות בו. כל מיני זעזועים אפשריים בהופעה החיצונית שלו. אבל מצד שני, הנון הזאת סומך השם לכל הנופלים. הנון הזאת לנפילתה, אפשרות נפילתה נפלה ולא תוסיף לנפול קום, כי כל קיימותה היא קיימות השכינה. ואז יוצא שבעצם בנפילה מתגלה, בנון הנופלת הזאת מתגלה דווקא הצעד שאנחנו חטיבה אלוקית באמת. הגלות איגלי מילטה. זה שיש גלות זה כמובן נסיבות של חושות בתוכנו, אבל זה שבכלל אפשרי להיות בנו גלות זה דווקא משום זה שאנחנו עורכים במציאות. לכן כביכול אנחנו מסוגלים להיות נחבטים על, 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 על מה שהמציאות הסובבת מאתגרת אותנו, אנחנו כביכול לא ואז בעצם מה שהקדוש ברוך הוא סומך זה בעצם מה שאנחנו עשויים להיגאל דווקא על ידי הקדוש ברוך הוא. ואז אומר המהר"ל, הגלות בעצמה היא בעצם איך הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. כמו שביציאת מצרים, כל גלות מצרים הייתה בעצם הכנה לזה שאנחנו ניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. כל גלות מצרים פירושו שאנחנו נחצבים ונכתבים להיות לאומה ששם השם ניסה עליה. אנחנו לא אומה, כביכול הגלות היא מין ביטול שלנו. אנחנו צומחים ועולים ונחקקים ונהיים לאומה מחדש עם אמונו שלנו, דרך עשרת המכות שהם כולם מגלים פנים חדשות למציאות, חוצבים את כל המציאות עם משמעות אחרת. דיברנו בשבת על המטה שהוא בעצם משש תראה בראשית, מערב שבת בין השמשות הוא נברא, והוא נהיה מטה אלוקים בידו של משה רבינו, כביכול משש תראה בראשית, בבריאה הייתה מוכנה לגילוי פנים אחרות. כל מעשה בראשית להתגלות דרך עשר המכות אל עשרת הדיברות, עשרה והמרות של מעשה בראשית, דרך עשר המכות אל עשרת הדיברות. זאת אומרת, עשר המכות בעצם חושפות את האלוקיות שבכל הבריאה, ושהיא למעשה מקופלת דרך המסייעות המכות האלה לגיבוש הלאומי שלנו. וכן, לילה ולילה בגאולה האחרונה. גאולה האחרונה, בגלל שהגלות כל כך ארוכה, אז הגאולה האחרונה היא באמת לידה אחרת, והגאולה האחרונה היא באמת באמת מצידו. בגאולה האחרונה יוברר שבאמת ריבונו שעולם מכתיב גאולה לעצמו. כביכול בגלות, בגאולה הראשונה, הגאולה כביכול שאנחנו נגאלנו ושם השם חתום בנו. הגאולה האחרונה היא גאולת השם, משום שהיא מסקנת המציאות, אז בגאולה האחרונה היא יתראה בצורה שאין ערוך לה, שאנחנו מסקנת האלוקות שבמציאות לגמרי. לכן באמת בגאולה האחרונה הכל יותר סגולי, והסגולה גוברת, והכוח הזה שכל התורה היא לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. אז כאן המהר"ל בסוף נצח, בפרק סמך ב', אנוכי אנוכי ומנחמכם, וכאן יש גם כמה פרקים שכביכול הגאולה היא לעצמיות הקדוש ברוך הוא, מדרגה יותר עליונה ואחרונה, כי בו נזכר שם באחות צורה האחרונה לישראל, שישראל נפדים בהקדוש ברוך הוא עצמו, והוא עצמו גאולתן של ישראל. כך הוא אומר כאן הכל, עם נושא בהשם. מה זה אומר? זה שייך גם מה שדברים עמוקים, מה שהרציד היה מסביר בשם, מה שראינו פרשה שעברה, שם אהיה אשר אהיה, גאולה האחרונה, זה השם שבו זה מבטא בעצם שתי מדרגות תופעה של ימונו של עולם, כמו מדרגת יציאת מצרים, מדרגת גאולה האחרונה, אבל גם מראה השם הזה, שכביכול, הקדוש ברוך הוא יהיה למציאות, כמו שאנחנו נוכל להכיר פה, זו אמת המציאות, זאת אומרת, במשמעות הכרת שם השם, בצורה כזאת שעצמיות החיים שלנו היא ממש ממש חטיבה אלוקית, ממש חטיבת חיים אלוקית, באופן כזה, באופן יותר מכוון מאשר לפני כן. וזה נבנה בכל הגלות האחרונה, שכביכול מצד אחד מחיקה גמורה שלנו, והכנה ללידה חדשה, אבל לידה שאוספת עימה את כל המציאות, באמת נתפזרנו בין האומות כולם, וקיפלנו בתוכנו את כל המעלות של המציאות. ולהיות גאולה האחרונה היא באמת גאולה שלמה שלנו ושל כל המציאות, ועל ידי כך גם שם השם בכל חיבורו אל העולם, כך יתראה. אז שמה שהמהר"ל כאן, זה לא רק תירוץ דחוק למה שהגלות נמשכת, זה לא ביטול האומה הישראלית, אלא הפוך, הכל, הכל נמשך מתוך מה שאנחנו, עם הקדוש ברוך הוא עושה. לא רק מבטיח שאנחנו לא נובעת. זה מסביר את הכל, זה מסביר את גולתנו, מסביר גם את גלותנו, מסביר את העלייה, מסביר את הנפילה. והכל נאמן לגודל חיים אחר לגמרי. זה מתוך הקושייה התרוממנו למשהו עמוק ואחר לגמרי שהמערב הביא אותנו לה.